שבת דף מ"ז, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה במילים אמר רבי זירא. כשרבי אליעזר חלה ונטה למות, בא לבקר אותו רבי יוחנן, ככה מספרת הגמרא במסכת ברכות דף ה'. הוא ראה את רבי אליעזר שהוא יושב בחושך. מה עשה רבי יוחנן? גילה את זרועו. ורבי יוחנן ברוב קדושתו, בפשטות, כפשוטו, ברגע שהוא גילה את זרועו, נהיה אור בכל החדר. ורבי אליעזר התחיל לבכות. שאל אותו רבי יוחנן, מה? למה אתה בוכה? מה, בגלל שלא למדת מספיק תורה? אחד המרבה, אחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כמה שהספקת, הלוואי עלינו ללמוד תורה כמו רבי אליעזר. אבל גם אם לדעתך אתה המעטת, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואם משום שלא היה לך מספיק פרנסה, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. טוב. בסוף הוא סיפר לו על מה הוא בוכה, הוא בוכה על האור הגדול של רבי יוחנן, שיהיה בלוי באפר, ובאמת שניהם בכו, זה מרומז על העניין של חורבן בית המקדש, כמו שאמר שהכותב שם. לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, אבל הגמרא במסכת תוריות דף י' אומרת שאם יהיה לתלמידי חכמים גם שולחן של גדולה, זה לא יהיה רע בשבילהם בכלל. ככה אומר שם הרבה. דווקא זה דבר טוב שנזכה כל אחד מאיתנו לתורה וגדולה במקום אחד. משה רבינו זכה לזה. משה רבינו גם... מה נאמר, משה רבינו ותורה, שום המחשה, שום תיאור, לא יעלום אותו. מה נגיד, שר התורה, עמוד התורה, נותן התורה, נותן התורה. הנה, זה כן, נותן התורה, משה רבינו. היה אצלו גם גדולה במקום אחד, היה גם בעל תורה, גם עשיר גדול. מאז שמשה רבינו נפטר, לא היה מושג אדם שזוכה לתורה וגדולה במקום אחד. עד מתי? עד רבי הקדוש. הגמרא במסכת גיטין אומרת, דף נ"ט, מימות משה רבינו ועד רבי הקדוש, לא היה אחד שזכה לתורה וגדולה במקום אחד. מה שמביאה עוד שמות של אנשים מפורסמים שהיו בין התקופה של משה רבינו לרבי הקדוש, ומסבירה כל אחד מהם למה זה לא בדיוק באותה רמה כמו שמשה רבינו ורבי הקדוש שניהם היו תורה וגדולה במקום אחד. וכל אחד מבין שביתו של רבי, שהוא היה נשיא ישראל והוא היה ביחסים מעולים עם המלך, עם מלך רומי, אנטונינוס, הבית שלו היה הבית של עשירים. ועל הקו הזה של העשירות שהיה בביתו של רבי, מגיעה האמרה שלפנינו. והאמרה הזאת מגיעה איש מפי איש עד אחד החכמים, רבי רומנוס. חכם אמנם לא כל כך מפורסם, אבל... אמר רבי זירא, אמר בשם רבי אסי, שאמר בשם רבי יוחנן, שאמר בשם רבי חנינה, שאמר בשם רבי רומנוס. אני פעם הייתי בביתו, בארמונו, בטרקלינו של רבי הקדוש, ולי איתי רבי לטלטל מחתה באפרה. היה להם שם, בשביל לבשם את האוויר, שיהיה ריח טוב, היה מחתה עם לבונה, היה לה מחתה גחלים, הם מעל זה פיזרו לבונה. הייתי אצלו בשבת, היה שם את המחתה עם האפר וגם עם שעליה שמו את הלבונה. היה על זה לפני כן לבונה. וכשהיו צריכים לפנות את המחתה, אז רבי התיר לי שאני יטלטל את המחתה הזאת עם הגחלים בשבת. בשבת. מחתה עם גחלים לטלטל בשבת? כן, רבי התיר לו. הגמרא הבינה... שזה בגלל שאת המחתה מותר לטלטל כי הוא כלי. אז אפילו שהאפר זה מוקצה, כיוון שמותר לטלטל את הכלי, אגב זה מטלטלים גם את האפר שהוא מוקצה. אמר לי רבי זירא לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן אחי, וכי ככה אמר רבי יוחנן שמותר לטלטל כלי, ואגב זה כבר לטלטל גם דברים של מוקצה. והתנן, יש משנה מפורשת בהמשך המסכת. נוטל אדם שבת כמובן, את בנו, ולמרות שבנו מחזיק אבן של מוקצה בידו, מדובר פה על ילד קטן מאוד, שעדיין אפילו לא בגיל של חינוך, או מותר לאדם לטלטל כלכלה והאבן בתוכה סל, שבפנים יש אבן, אפילו שהאבן היא ודאי מוקצה. ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשמי, בשם רבי יוחנן. כשאתה בא לומר לנו עכשיו, כן, הרי אמרנו פה אמרה, רבי זרע אמר בשם רבי אסי, שאמר בשם רבי יוחנן. אז רבי זרע שאל את רבי אסי, אתה אומר בשם רבי יוחנן את האמרה הזאת, בוא תשמע מה אמר רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן על משנה ההיא. איך מותר לאדם לטלטל סל כשיש בתוכו אבן? איך מותר? מה הבעיה? אני מטלטל את הכלי, ואגב זה, אני מטלטל את האבן. כמו שאמרת לי בשם רבי רומנוס, שאפשר לטלטל את הכלי, ואגב זה לטלטל גם את האפר. לא, אבל רבי יוחנן אמר לא, זה לא סיבה מספיק להתיר. אלא למה באמת מותר לטלטל את הכלכלה, דיינו את הסל, עם האבן? כי מדובר כאן בכלכלה מלאה פירות עסקינן, כי בתוך הכלכלה יש הרבה פירות, יש תפוחים, תפוזים, כל מיני פירות. מותר לטלטל את הכלי, מותר לטלטל את התפוזים, אז יש שם איזושהי אבן. האבן היא מדי תפלה, לעומת כל הדברים פה שהם יותר, ולכן מותר כבר לטלטל את הכל. אבל אתה לבד מבין, תמה דעית בי פיירה. כל הסיבה שמותר לטלטל את הסל, זה בגלל שיש שם פירות. אחרת מה, אבל יש פה אבן, איך תטלטל? מה הבעיה? יש בעיה! כי רבי יוחנן אומר שרק אם יש פירות בתוך הסל מותר לטלטל, וזה שיש מוקצה בתוך הסל, אם זה הדבר היחיד שיש בסל, זה אסור לטלטל, ככה זה משמע. עלית בפרה, לא? אז איך רבי יוחנן התיר לטלטל מחתה עם אפר? הרי האפר זה לכאורה מוקצה. מחתה עם אפר, לכאורה זה דומה לסל עם אבן, בלי פירות. והרי רבי יוחנן מצריך שהכניסו לו בפנים פירות לתוך הסל, אז איך הוא התיר לטלטל מחתה עם אפר? יש פסוק, השתומם כשעה אחדה, פסוק בדניאל. וככה מתארים את המציאות, מה שרבי אסי, כשהוא שמע את השאלה הזאת, הוא ככה... השאלה, באמת איך יכול להיות שככה רבי יוחנן אמר? ככה שתק לאיזשהו רגע, ואחרי זה אמר, החנמי, אתה יודע, חייבים להסביר איזה מחתה מדובר פה שרבי יתיר לטלטל, ועוד רבי יוחנן מביא את זה בשמו. דאית בה קרטין, עדיין נשאר קצת פירורים של לבונה, הרי למה שמו את המחתה הזאת עם האפר? היה מחתה עם גחלים ששמו בפנים לבונה, שמו על זה לבונה. עכשיו לבונה זה לא מוקצה, כי זה ראוי להריח. דווקא דבר טוב, להריח בסמים בשבת. ולמעשה, רק מה, מה אנחנו הבנו עד עכשיו? שכבר נגמר כל הלבונה, ונשאר רק אפר, אז איך אפשר לטלטל את המחתה? הרי האפר זה מוקצה. אלא, אז הוא הסביר לו, חייבים להגיד, אמר רבי יוסי, חייבים להגיד שעדיין נשאר קצת קרטין, קצת חתיכות של לבונה כן נשאר על גבי הגחלי. אז אומר לו, אמר אביי, תגיד, אתה יודע על, מה, על איזה בית אתה מדבר? אתה לא מדבר על בית. אתה מדבר על, על אחוזה, על ארמון, זה ביתו של רבי הקדוש, זה עשיר. תורה וגדולה במקום אחד. אתה מדבר איתי על הקרטין, על הקצת לבונה שנשאר קצת על הגחלים, נראה לך שמישהו הולך לשמור את זה? להשפעה זה הולך, הקרטין האלה. קרטין בי רבי, מי חשיבי? הם היו משליחים את זה. אז אם כן, האפר פה זה מוקצה. והפירורים האלה לא היו חשבים אצל רבי, אז איך יכול להיות שבגלל הקצת פירורים של הלבונה, כבר אנחנו אומרים שהמחתה הזאת היא לא נחשבת מחתה עם אפר, אלא יש פה גם כן את הפירורים של הלבונה. מי מחשיב את הפירורים של הלבונה האלה בכלל? אז אם כן, איך אפשר לטלטל את המחתה? אגב, אותם הפירורים הם לא חשובים בכלל בביתו של רבי, הרי בפועל הוא מטלטל פה אפר, ואפר זה מוקצה, לכאורה. חי תימה, זה לא מוקצה, למה? חזו לעני, זה ראוי לעני. אם יהיה אחד בסעודה של רבי, הוא יודע שבלאו הכי הולכים להשתיך את הקרטין האלה להשפעה. הוא יכול לקחת את הלבונה הזאת, להריח ולהשאיר אצלו. ורבי בוודאי ישמח לתת לו את זה. אז אם כן זה ראוי לעניים, אז לכן זה לא מוקצה. אז זה לא נכון. מה, ואם זה ראוי לעניים, בבית של השיר, דבר שראוי לעניים, אנחנו אומרים שהוא לא נחשב מוקצה. תן לך ראיה מדיני תומה, שמתייחסים לכל בית, מה שחשוב שם, זה נחשב כלי. מה שלא חשוב שם, זה לא חשוב כלי. בוא ניתן לך דוגמה מדיני תומה. אתה יודע שבדיני תומה, אם סתם אבן, סתם חתיכת שבר כלי, לא מקבל תומה. בשביל שדבר יקבל תומה, הוא צריך שיהיה כלי. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות משקה, אבל כלים, חייב שיהיה כלי חשוב. אם זה סתם דבר שאין לו שום חשיבות, הוא לא נחשב כלי, אז הוא לא מקבל גם תומה. ושם נאמר, ברייתא, בגדי עניים, אז לעשירים זה לא נחשב כלי בכלל. מבחינתם זה לא חשוב. אז לעניים, אם זה נמצא ברשות העני, אז זה כלי וזה מקבל תומה. וכן, בגדי עשירים הם חשובים כלי לעשירים. אבל בגדים דעניים, כשהם נמצאים ברשותו של העשיר לעשירים, זה לא חשוב בגד, זה לא מקבל תומה. פירורי לבונה בביתו של רבי, אין מה להתייחס לזה שעניים יבואו ללקט את זה. פה זה בית של עשירים, אין חשיבות לפירורי לבונה האלה. ואם כן, זה אמור להיות מוקצה. בכל אופן, זה אמור להיות בטל, לאפר. אז איך נותר לטלטל מחתיים גחלים עם אפר, אפילו שיש שם קצת גרגרים של לבונה, פה זה לא חשוב הרי. לכן הגמרא מתרצת תירוץ אחר לגמרי. איך היה מותר בביתו של רבי לטלטל את המחתיים הגחלים שהיה שם לבונה? אלא אומרת הגמרא, אמר רבי, מידי דהווה הגרף של רי. גרף של רי זה בזמנם שלא היה את המערכת הניקוז שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו זיכה אותנו. היה בית כיסא כל כך מטופח וכל כך נקי באופן יחסי על כל פנים. בזמנם היו לוקחים כלי חרס ובפנים היו מטילים את הצועה, את הרי. זה היה נקרא גרף של רי. אם זה נמצא בבית, בוודאי שזה מוקצה. אלא מה? מה אתה רוצה להישאר עם כזה גרף של רי בתוך הבית? התירו להוציא גרף של רי החוצה מהבית. אז אותו דבר גם פה, מידי דאבה, גרף של רי, גם פה. אותו דבר היה מותר גם להוציא את המחתיים הגחלים. מה אתה רוצה בכזה ארמון, כמו שתיארת, אתה יודע איזה פאר והדר הלך שם. זה סתם הפריע לאנשים הגרף של רי. אז לכן היה מותר להוציא את זה החוצה, כמו כל דבר של השפעה שדומה לגרף של רי. אמר רב, אני לא מקבל את ההסבר הזה. למה? שתי תשובות בדבר, יש לי שתי דברים להשיב לך. למה אני פורך את הדמיון שאתה מדמה בין המחתה של הגחלים עם הלבונה לבין הגרף של רי? זה לא דומה בכלל. למה? חדה, גרף של רי מייס. ראית פעם גרף של רי? שלא תדע מצרות. זה לא דבר בכלל, זה לא נעים לראות את זה, בטח לא להריח את זה. אז אם כן, התירו להוציא את זה מהבית. אבל, והי, אפר? לא מיס, זה לא דבר מאוס, כל אחד במטבח, יש קצת אפר על הגז שם, זה דבר לא מאוס. ועוד פרחה נוספת, גרף של רי, מיגלי, רואים את הצועה, וזה. התירו לטלטל את זה החוצה. והי, אבל האפר, מיקסי, זה מכוסה בתוך המחתה. אז מה הבעיה שלי להישאר בתוך הטרקלין של רבי, לא קרה שום דבר. אלא מה רבה, רש"י מסביר שזה באמת הסבר חדש לגמרי. כי אהבה אינן בערב נחמן, בוא נסביר לך תירוץ טוב למה רבי התיר לטלטל את המחתה של הגחלים, אבל לפני כן תשמע סיפור. רבא מספר, כשהיינו בביתו של רב נחמן, בבית מדרשו של רב נחמן, אבא מטלטלינן קנונה אגב קיטמה. איך היו מתחממים בזמנם? היו כאלה שהיו צריכים להדליק אש, תנור של אש. אבל העשירים, השרים, הם היה להם כזה מין כלי מנחושת. נחושת הוא עמיד מאוד לחום. ושמו על זה כל מיני גחלים וכדומה, וככה התחממו עם זה. זה היה מין סוג של תנור חימום כזה. אז היינו מטלטלים את אותו כלי נחושת, אגב קיטמה, אגב האפר שהיה בו. אתה שמעת מה הוא אמר? צריך לשים לב פה למהפך. פשוט נהיה פה מהפך. אתה מבין? את הקנונה לא היינו יכולים לטלטל, זה מוקצה. אבל למה אנחנו מטלטלים אותו? בגלל האפר. האפר הוא לא מוקצה. ואגב, האפר שהוא לא מוקצה, אנחנו מטלטלים עכשיו את הכלי מהנחושת הזה שאיתו, שבפנים שמתי גחלים. זה הנקודה. אפר זה לא מוקצה. מדובר פה שהוא מייחד את האפר בשביל לחסות בו רוק, הוא זקוק לאפר. ואדם שהוא לא מקצה את האפר, יכול להיות שהאפר הזה ייחשב דבר שהוא יותר. עכשיו, מה תגיד? תראה. אתה חושב שבכלי נחושת הזה יש רק אפר? הרי אם היה רק אפר, איך זה היה מחמם? היה שם עצים, רק שהעצים כבר נשרפו ונשאר אפר. אבל יש כאן עדיין קצת שברי עצים, והם כן מוקצה. איך אתה מטלטל את הקנונה הזאת? ואף אגב דעיקה עלי שברי עצים שזה כן מוקצה. בכל זאת הוא יתיר, למה? כי העיקר פה זה האפר, השברי עצים האלה לא חשובים. זה הנקודה אומר רש"י. רבי שיתיר לטלטל את אותה מחתה עם הגחלים, הוא יתיר לטלטל את זה בגלל הגחלים שהם לא מוקצה. אבל יש פה הרי את לבונה, לא זה מה שגורם שהמחתה לא תהיה מוקצה. זה שהמחתה היא לא מוקצה, זה דווקא בגלל האפר שיש עליה, שהיא גם כן לא מוקצה. ולכן היה מותר לטלטל, לכן רבי התיר לטלטל את המחתה בשבת. למה? כי דעתו הייתה על האפר הזה, שהוא רוצה אותו בשבת, והוא לא מעוניין להקצות אותו, שתלכת לשמיש, לחסות עם זה דברים, רוק וכדומה, הם משמשים עם האפר הזה, לכן תיר רבי לטלטל את אותו, את אותה מחתה. שואלת הגמרא, מי טבעי. בוא אני אקשה לך קושייה מברייתא. יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, האם מותר לטלטל כלי של נר בשבת? רבי יהודה אוסר, רבי שמעון ברוב המקרים מתיר. אבל ושווים, יש מקרה שבזה רבי יהודה ורבי שמעון שניהם מסכימים, שאסור, שגם רבי שמעון מודה שאסור. מתי? שאם יש בה שברי פתילה, אם יש חתיכות של פתילה בתוך הנר שנשאר עדיין, בתוך הכלי של הנר נשאר עדיין שברי פתילה מהלהבה שדלקה פה קודם, אומר רבי שמעון, אני גם אוסר לטלטל עכשיו את הנר, שאסור לטלטל את הנר בגלל שברי פתילה. אתה תסביר לי מה עושים עם עם השברי פתילה האלה? הם לא חשובים, אבל מה? הם הופכים את הנר, לפי דעת רבי שמעון, שבדרך כלל לדעתו הנר זה לא מוקצה, הם הופכים את הכלי של הנר להיות מוקצה, למה? כי יש פה שברי פתילה. אז עכשיו אתה יכול להסביר לי, איך ייתכן שרב נחמן התיר לטלטל את הכלי נחושת הזה שהיה כלי חימום, בגלל האפר, הרי היה שם חתיכות של עצים. מה החתיכות של העצים האלה שונים פה מהפתילות של הנר? אפילו רבי שמעון שמקל בדיני מוקצה, אם יש חתיכות של שברי פתילה שמוקצה, כבר אתה לא יכול לטלטל את כל הנר. אז איך יכול להיות שאם יש לך שברי עצים, מותר לך לטלטל את הכלי נחושת, מה שנקרא כנונה? תרץ את הגמרא, אמר רבי, מה אתה מזלזל בפתילות האלה? בגליל השנוס, מדובר בגליל. אצלהם הפתילות היו מאוד מאוד, מאוד חשובים, מאוד יקרים. ולכן הם היו שומרים את זה. לכן כשיש פתילות בכלי, הפתילות יש להם מאוד מאוד משמעות, מאוד חשיבות, אז אם הם מוקצה, אז כל הכלי הופך להיות מוקצה, אבל החתיכות עצים, הם לא היו חשובים, לכן היה מותר לטלטל את הכנונה, אגב האפר, למרות שהיה שם שברי עצים. מספר את הגמרא, לוי בר שמואל, אשכחין הוא לרבי אבא, ולרב הונה בר חיה, הוא מצא את שניהם, דאבוקאי מהפיתחה דבי רב הונה, מצא אותם בפתח של בית מדרשו של רב הונה. שאל אותם שאלה, אמר לו, מהו להחזיר מיטה, שהייתה עשויה חלקים חלקים, שהיו מחברים אותה כל פעם, מיטה מתקפלת, של תרסיים, צורפים, אורגים, הם היו אנשי מקצוע שהיו הולכים ממקום למקום למכור את הסחורה שלהם. הם רצו לחסוך כנראה בדמי בית מלון, היו לוקחים איתם את המיטה שלהם, זו מיטה מתקפלת כזאת, והם מפרקים אותה, ומחברים אותה שוב. האם מותר לחבר את זה בשבת? אמרו לי שפיר דמי, מותר. אתה לקמי דרב יהודה, אז לוי בר שמואל סיפר לרב יהודה את הפסק הלכה ששני התלמידים האלה פסקו לו, רבי אבא ורב הונא בר חיה. אמר, איך הם פסקו לך דבר כזה? הרב ושמואל דאמרי תרוויו, גם רב, גם שמואל, שניהם פסקו, המחזיר מיטה של תרסיים בשבת, לא רק זה אסור מדרבנן, זה אסור מהתורה, חייב חטאת. למה חייב חטאת? רש"י סובר, משום מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? זה סוג של מונח שאומר, סיום העבודה. כשאדם משלים מלאכה, זה אחד מ-39 מלאכות, למשל אדם קיבל בגד. יש שם בגד חדש, יש שם איזשהו חוט מסוים שבמפעל לא הוציאו אותו, והוא מוציא אותו בשביל להשלים את המלאכה של הבגד. זה יכול להיות עבירה שמכה בפטיש. למה אלה היו הבעלי מלאכה, כשהם מסיימים את המלאכה, הם מכים מכה האחרונה בפטיש, וזה היה אומר שהכלי מוכן. בכל אופן, אבל זה חיוב חטאת, אז איך התירו לך לחבר עם מיטה של תרסיים בשבת? קושייה נוספת, עוד מברייתא, מייטיבי, המחזיר קנה מנורה בשבת, אדם שיש לו מנורה, עם כמה קנים, מנורה עומדת כזאת על רגל, כמו שיש לנו המנורה של חנוכה, אבל זה מנורה שאפשר להוציא ממנה קנה אחד, של נר, עכשיו צריך נר באיזשהו חדר, לוקח אחד הקנים, מדליק בו נר, שם אותו באיזשהו חדר. עכשיו, הנר הזה קבע, והוא רוצה להחזיר את הקנה לתוך המנורה בחזרה. חייב חטאת. זה אסור מהתורה. למה? מה היה החיוב כאן? אז רש"י נוקט שזה לא משום בונה, כי לפי דעתו אין בניין בכלים, אלא זה משום המלאכה שנקראת מכה בפטיש. האומנים היו מסיימים את העבודה, היו נותנים הקהם בפטיש, וזה היה סיום העבודה. אז כל אחד שעושה השלמה של מלאכה, זה מלאכת מכה בפטיש. אז גם פה, המנורה הזאת הייתה חסרה קנה אחד, וכשהוא השלים והכניס את הקנה, אז הוא עובר משום מלאכת מכה בפטיש. לכן הוא חייב חטאת. אדם שיש לו קנה סיידין, אלה שהיו מסיידים את הקירות, את התקרה, אז יש להם מברשת. עכשיו, בשביל לסייד למטה, מספיק להם ידית קטנה. אבל כשהם רוצים לסייד מקום גבוה, הם צריכים לחבר איזשהו קנה למברשת, כדי שהמברשת תגיע למקום יותר גבוה ולסייד. אז הקנה הזה הוא מיועד שיפרקו אותו וירכיבו אותו, יפרקו אותו וירכיבו אותו. לכן, לכתחילה, לא יחזיר. אבל ואם יחזיר, פטור מחטאת, אבל אסור לעשות את זה בדרבנן. רבי סימאי אומר, היה מין כלי זמר שהיה עשוי נקבים, שבכל נקב היו דוחקים חליל, וברגע שזה קרן עגולה, שבקרן הזאת היה נקבים וככה היו תוכבים, זה היה משהו יותר מקצועי ויותר חזק, וכל עידוק היה עידוק בחוזק, לכן חייב חטאת, כי זה ממש מעשה אומן ומלאכה גמורה. אבל אם הוא מרכיב קרן פשוטה, שבדרך כלל שם, כשהיו דוחקים את החלילים, זה לא היה כל כך בעידוק, וזה לא מעשה אומן, לכן פטור. כי זה היה דרך לפרק את זה ולהרכיב את זה שוב. אבל על כל פנים, בברייתא הזאת רואים שאדם שמחזיר קנה של מנורה למנורה, חייב חטאת. מה זה שונה ממיטה של תרסיים? למה מיטה של תרסיים, רבי אבא רב הונא בר חייא התירו להרכיב מיטה של תרסים. תרץ את הגמרא נכון, יש פה את רב ושמואל, יש פה את הברייתא, אבל רבי אבא ורב הונא בר חייא היה להם על מי לסמוך. אינהו דאמור הם פסקו כאיתנא, כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל בברייתא שעכשיו אנחנו נקרא. דתניא, מלבנות המיטה, החלקים מעץ שהיו שמים מתחת לרגלי המיטה, כדי, כמו ששמים היום גומיות כאלה, כדי שהרגליים לא ירכיבו, שמים כזה מין מושב כזה לכל רגל, בצורה של מלבן ככה בסוף הרגל, בקצה הרגל שנמצא ליד המיטה, ליד הרצפה. וכן, קרעות המיטה, רגליים של המיטה, ולבחים של סקיבס, זה היה מין חתיכת עץ קטנה, שתוקעים אותה בתוך הקשת, של חץ וקשת, שיורים חץ וקשת, אז יש את הקשת, יש את הגומי, ויש את החץ. אז בקשת עצמה, בחלק הכי, איפה שהחץ נמצא בו, שם היו תוקעים כזה מחתיכת עץ, ושם היו מחזיקים ביד אחת, ביד השנייה את החץ, וככה היו יורים חץ. אז אותו חתיכת עץ נקרא לבחים של סקיבס. אז לא יחזיר בשבת את החתיכת עץ הזאת לתוך הקשת. ואם יחזיר, פטור מקורבן חטאת, אבל מדרבנן זה אסור. אסור לעשות את זה. ולפי דעת הנקמה, לא יתקע. אל תתקע את הכלים האלה בחוזק על ידי יתדות, ואם תקע חייב חטאת. לעומת זאת רבן שמעון גמליאל אומר, אם היה רפוי, אם הדרך לחבר ולהרכיב את הכלים האלה ברפיון, אז מותר. גם המיטה של תרסיים שרבי אבא ורב הונא בר חייא התירו, זה היה, אם מרכיבים את זה בצורה רפויה, לכן זה היה מותר. ברב חמה, בביתו של רב חמה גם כן, אבא מיטה גלנית, היה להם גם כן מיטה מתקפלת, אבל מאדרילה ביום הטבע, באמת היו מרכיבים אותה ביום טוב. אמר ליום דרבנן לרבה, אז איזה תלמיד אחד שאל את רבה, מה ידעתיך? למה אתה מתיר את זה? בניין מן הצד הוא, זה לא בנייה רגילה, זה בנייה על ידי שינוי, זה בנייה לא בחוזק. נעידי איסורא דאורייתא לכא, אתה יודע מה? אולי הוא לא חייב חטאת, זה לא אסור מהתורה, אבל לפי תנא קמא בברייתא שעכשיו ראינו, איסורא דרבנן מיה איכא? בכל אופן דרבנן זה אסור. אמר לי, לפי תנא קמא זה אסור, ענה כרבן שמעון בן גמליאל סבירא לי, אני סובר כמו רבן שמעון בן גמליאל, דאמר, אם היה רפוי, מותר לכתחילה, לכן אני מתיר לחזק את המיטה המתקפלת הזאת ביום טוב. אומרת המשנה, נותנים בשבת כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. אדם פתאום רואה נרות שבת, טפטף ניצוצות, הוא מפחד עוד רגע שלא ידלק לו המפה. זו עוד הבעיה הקטנה, מה שיכול לקרוא חלילה אצל שונאים של ישראל. בכל אופן מותר לו לקחת כלי, לשים את זה מתחת לנר, כדי שניצוצות של האש ייפלו לתוך הנר ועל ישראל שלום. אבל ולא ייתן לתוכו מים. אפילו בערב שבת אסור לקחת כלי מים, לשים ליד הנר, שיודע שניצוצות נופלים, הוא רוצה כבר לא רק לשים כלי, הוא רוצה לשים כלי עם מים, זה אסור. מפני שהוא מחבא. כי זה שנופלים הניצוצות של, הניצוצות של האש לתוך המים, הוא גורם כיבוי לאותם הניצוצות. הגמרא תבאר. קודם כל ההלכה הראשונה שלמדנו, שבשבת נותנים כלי תחת הנר בשביל לקבל ניצוצות. שואלת הגמרא איך מותר, ואתה מבטל כלי מיחנו, הריאליטטיה שאתה לוקח את הכלי ואתה שם אותו ליד הנר והניצוצות נופלים בתוך הכלי, אז יש, עד עכשיו הכלי הזה היה כלי של היתר שאפשר לטלטל אותו. ברגע שנופלים לתוך הניצוצות, הם מוקצה לכאורה, ואז ברגע שיש מוקצה בתוך הכלי, אתה לא יכול לטלטל את כל הכלי, אז אתה מבטל את הכלי ממה שהוא היה מוכן עד עכשיו, שהיה אפשר לטלטל אותו, ואתה הופך אותו להיות מוקצה, וזה אסור. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אתה מבטל כלי מיחנו, למה? כי הניצוצות נופלים על הכלי, איפה הניצוצות? ניצוצות אין בהם ממש, אין ממשות, ולא נחשב שמבטלים את הכלי מיחנו, מותר עדיין, אחרי שהניצוצות ניצזו על הכלי, מותר לקחת את הכלי הזה, להעביר את זה ממקום למקום, זה לא הופך להיות מוקצה. למה? הניצוצות אין להם ממשות, אתה יכול גם להזיז את הניצוצות עצמם אחרי שהם קבעו. למדנו ההלכה השנייה במשנה, ולא ייתן לתוך הכלי שהוא שם מתחת לנר מים, מפני שהוא מחבא. שואלת הגמרא, למה תנן סתמה כרבי יוסי? אולי נאמר שהסתם משנה שלנו זה כמו דעתו של רבי יוסי. דאמר, גורם לכיבוי אסור. רבי יוסי אומר הלכה בהמשך המסכת, הוא אומר שמה יהיה הדין חלילה וחס כשרוצים לכבות שריפה. האם מותר לקחת חביות של מים? לחבות את השריפה, אם אין סכנת נפשות, זה אסור. אבל הוא רוצה בשביל להציל את ממונו, אסור לו לחבות אם זה לא סכנה. כל פנים בזמנם היה אפשר שזה לא יהיה סכנה, כי בזמננו אנו, גם כל שריפה שהיא, זה יכול להיות עניין של סכנת נפשות, כי הרי יש חוטי חשמל, כל דבר, גם אם אין אנשים בבניין שלם, עדיין זה סכנה להשאיר אש דולקת, כי יש חוטי חשמל מבניין לבניין, זה מאוד מסוכן. אבל בזמנם, או על כל פנים כשיש איזשהו מבנה נמוך, בתוך מקום ריק, שוודאי כל המבנה יכול להישרף ולא יקרה שום דבר לאף אחד, וזה לא יתפשט האש, אז סתם בשביל הצלת ממון אסור לחבות אש בשבת. עכשיו, הוא רוצה להציל את הממון, מה הוא עושה? יש לו רעיון, הוא ייקח חבית עם מים, מעץ, ישים את זה ליד האש, לא בתוך האש. ברגע שהאש תתקדם לכיוון החבית, היא תשרוף את העץ, ואז כל המים ישפכו ויחבו את האש. אומר רבי יוסי, אסור, כי אתה גורם כיבוי. אז אולי נאמר גם פה, שסתם משנה שאומרים, אל תשים כלי מים לקבל את הניצוצות, אז למה? כי אתה גורם כיבוי לניצוצות האלה. שואלת הגמרא ותסברה, אתה חושב שהמשנה שלנו זה כמו רבי יוסי, מה פתאום? אימו דאמר רבי יוסי בשבת! רבי יוסי מדבר לא לשים חביות של מים כשהאש דולקת בשבת, ואתה מביא את החביות של מים בשבת. אבל בערב שבת מי אמר? בערב שבת רבי יוסי בעצמו מתיר. מה בעיה לשים חבית של מים ליד בית, אם חלילה וחס שלא יקרה אש, שזה יפוצץ את החבית ויצא המים ויחבא את האש. אין בזה בעיה לעשות מערב שבת. כל הבעיה של רבי יוסי זה לעשות את זה בשבת. אנחנו מדברים פה במשנה, לא לקחת כלי מערב שבת, כלי עם מים לשים מתחת לנר שהניצוצות טיפלו לתוך הכלי הזה. וכי תאי מהחנמי בשבת, אולי תגיד מי המלכה שהמשנה שלנו מדברת אפילו בערב שבת, אולי מדובר דווקא שהוא שם את הכלי הזה בשבת. אני אביא לך ברייתא, שם כתוב מפורש שזה מדובר בערב שבת. והתניא, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, זה מותר אפילו לתת בשבת. ואין צריך לומר שמותר לתת את זה בערב שבת, כל שכן שמותר. אבל ולא ייתן לתוך הכלי הזה מים מפני שהוא מחבא, זה אסור אפילו מערב שבת, ואין צריך לומר שזה אסור לתת את הכלי עם המים בשבת. נו, אז איך יכול להיות? אלא אמר רבשי, אפילו תימא רבנן, אפילו לפי דעת רבנן שבדרך כלל אומרים שמותר לשים חבית של מים ליד אש, בשביל שכשהאש תתפשט ותגיע לחבית, היא תפוצץ את החבית והמים יחבו את האש. אבל פה הם אוסרים, למה? שאני האחה, אסור לתת מים בכלי תחת הנר, מפני שמקרב את כיבויו. אומר רשי, זימן כיבוי להדיה בפירוש, ואבל הם מחבא ממש. אי הווה יאיב לי בשבת, זה נחשב ממש, אם הוא היה עושה את זה בשבת, זה היה נחשב ממש מחבא. אדם לוקח ניצוץ, שלא אמור להתקבות, הוא אמור ליפול על גבי הכלי, לחבות לאט לאט, והוא עכשיו, אם הוא היה עושה את זה בשבת, והיה שם את הכלי, הניצוץ היה נכנס לתוך המים, הוא זה שקיבה, אז הוא היה חייב מישהו מחבא מהתורה. אז כאן רבנן אסרו לעשות את זה גם בערב שבת. עכשיו, תוספות לומד, שכל הבעיה שאוסרים לעשות את זה, כי חוששים שמה בן אדם יבוא בשבת עצמה, יגביע את הכלי עם המים, כשהניצוץ נופל, יגביע את הכלי עם המים, והוא בעצם יחבא את הניצוץ. לכן זה אסור. עכשיו, מה יהיה הדין לגבי כלי? שרוצים לשים בפנים שמן בשביל להדליק נר, אבל הוא לא רוצה לשים כל כך הרבה שמן. הוא רוצה סך הכל שזה ידלק לו עד אחרי הסעודה, ליל שבת. אבל הוא לא רוצה לשים רק שמן, כי הוא רוצה שיהיה נוח להדליק את הנר, וגם שזה יהיה יפה. אז הוא מגביע את השמן על ידי מים. ואז הוא מדליק, הוא שם שמן מעל. האם זה מותר? אומר תוספות זה מותר. למה? כי פה אתה לא שם את השמן בשביל לחבות את האש, אתה לא שם את המים בשביל לחבות את האש, אתה שם את המים בשביל להגביע את השמן, ולכן זה יהיה מותר. עד כאן, דף ממזיין, הדרן הלך, שעה טובה ומוצלחת, פרק השלישי במסכת שבת, פרק קירה.